רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום בארץ, בעולם, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. שוקי שותפי לשידור בחופשת מחלה, אנחנו נאחל לו מכאן רק בריאות, ונאמר ערב טוב גם לטכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר. אז עוד שבוע מלא כותרות בשכונה המופרעת שבה אנו חיים. ראשית כל, היום מלאו 580 יום, שבו 59 מבנינו ובנותינו עדיין נמקים בשבי החמאס. הנשיא טראמפ אומר לנו בפומבי, יש ככל הנראה 21 חטופים חיים ולא 24 כפי שדווח. אני לא רוצה לחשוב מה עובר על המשפחות שמתנדנדות בין ייאוש לתקווה על בסיס יומי. אז לפני שאנחנו ממשיכים בחיינו, בואו נזכור שוב, 580 יום הם שם ואנחנו כאן בחיינו. כולי תקווה שהחותים מבינים עם מי יש להם עסק אחרי נמל חודדה, גם נמל התעופה שלהם בצנעא התעופף באוויר. עם כל הכבוד לאמריקנים, ויש כבוד, בסופו של דבר בנק המטרות שלנו שונה והתוצאות בהתאם. אבל חשוב לזכור מה שחיזבאללה וחמאס ואיראן וסוריה לא הצליחו לעשות, דווקא עם של כפכפים וגת בפה, עם אחוזי תמותה ועוני מהגבוהים בעולם, דווקא הם, החותים מתימן, הצליחו לגרום נזק תדמיתי כבד להרתעה הישראלית. טיל נפל בתחילת השבוע במרחב שדה התעופה, ובעיקר גרם למה שכולם בעולם הערבי ציפו, ביטול טיסות ושיתוק המרחב האווירי. וכמו תמיד, כשיש ביטולי טיסות, נכנסת לתמונה החברה הלאומית שלנו, אל על, ומציעה תמורת סכום צנוע נוסף, להטיס אתכם מכל מקום בעולם ומהארץ. כן, מה לעשות? הכלכלה. הממשלה החליטה להכריע את חמאס ולהביא לסיום מוחלט את העניין הדשדוש וחוסר היכולת להתקדם בעניין עסקה עם החטופים. ההכרעה והומניטרי בשיתוף פעולה ישראלי-אמריקאי ומדינות המפרץ. איך זה יעבוד? שאלה טובה. ובשעה טובה, אבנר, לא תאמין, גם הכנסת חזרה מהפגרה שלה, ובעיקר כדי למצוא עוד איזה פטנט מסריח שיכשיר בחוק את השתמטות החרדים מגיוס. אם זה יעבור בכנסת, רק בגלל הרוב המספרי והשרידות הפוליטית של נתניהו, תהיה פה רעידת אדמה, 8 בסולם ריכטר, לא דיכטר, ריכטר. מדיכטר כבר לא תבוא הישועה. הפעם יותר מתמיד, זה לא יעבור בציבור הכללי, לא בציבור הליכודי וגם לא בציבור הדתי-לאומי. יש גבול לחזירות, יש גבול לכפיות התודה, יש גבול לביזה. אין כסף למורות וגננות, אבל יש מלא שטרות של 200 שקלים בכספת של הקואליציה. אבל למה אנחנו מתעסקים בקטנות? אנחנו מבקשים מכאן, מרדיו סול, לברך את סגן השר החדש של ממשלת ישראל לנושא הבינה המלאכותית, את אלמוג כהן. מי אמר שאין לממשלה הזאת חוש הומור? זה בערך כמו למנות לנגיד בנק ישראל אדם שאינו מבדיל בין רווח גולמי לגולם רווחי. בהצלחה אדוני סגן השר, ותזכור, לא דיפ סטייט אלא דיפ סיק. זה הדבר הבא. אז מה יש לנו הערב בתוכנית? הערב נעסוק בדילמה הישראלית לגבי מצב הדרוזים בסוריה והאפשרות להתערבות צבאית. ובחלק השני של המשדר נערך באולפן את מור דקל לשוחח על המשבר בחינוך. זהו, יצאנו לדרך ואת שיר הפתיחה אבנר אנחנו מקדישים לסגן השר החדש ואנחנו מאחלים לו בהצלחה בכל אשר יבחר. הנה, מברוק אלמוג כהן.
איזו הצגה, וואלה כולם כולם עפים, איזו שמחה, עושים לי פה רעידת אדמה, הלילה כולם כולם משפחה,
תגידו מה נשתנה.
הלילה זה מכל הלילות, כולם פה שיכורים, מסתולים ברמות, מרימים הראש עולה גבוה לעננים, כולם פה שרים את ה...
מברוק עלק, יא חתן, מברוק, מברוק עלק, יא כלה, מברוק, וכולם מסביב עושים כבוד, מברוק עלק, אז תתחילו לרקוד, מברוק עלק, יא חתן, מברוק, מברוק עלק, יא כלה, מברוק, וכולם מסביב עושים כבוד, מברוק עלק, אז תתחילו לרקוד.
כן, ואנחנו מתחילים עם העדה הדרוזית. אחינו הדרוזים שמבקשים, דורשים מישראל להתערב מיידית במצב הדרוזים בסוריה. ואנחנו אומרים ערב טוב לאלוף משנה במילואים סלים והבי, מי שהקים את יחידת הקישור בצהל ועוסק רבות בתחום ההסברה. ערב טוב לך ידידי.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ראשית, מה שלומך ברמה האישית כשאתה רואה את מה שקורה מעבר לגבול כדרוזי? יש לך משפחה שם, אתה מכיר אנשים שם, מה עובר עליך ברמה האישית?
ברמה האישית יש לי שני דברים שמפריעים לי. אחד זה הפתיח שלך לכל הנושא של החטופים.
כן.
אחרי שנה ושבעה חודשים שהם לא חוזרים, אני מרגיש כמו כל עם ישראל רע מאוד בנושא הזה, ואני מקווה שבעתיד הקרוב מאוד החטופים יחזרו בשלום לבתיהם, וגם החללים לקבורה מכובדת בארץ הקודש. זה לגבי החטופים.
אז רגע, אז אם כבר בעניין החטופים, עוד איזושהי סוגיה כקצין בכיר בצהל, אתה חושש שהנושא ההומניטרי יעכב את המטרות של ממשלת ישראל לגבי החזרת החטופים והכרעת החמאס?
לא, ידידי נפתלי, תראה, אני רוצה להגיד את זה משהו שבאמת זה שהיא כותרת. כל פעם שיש לנו איזשהו פתרון באמת קרוב, יש איזושהי קבוצה שמחפשת בעיה לפתרון הזה, וחבל מאוד. אנחנו כבר היינו מאוד מאוד קרובים בכל פעם לשחרור החטופים, והנוסחה היא מאוד פשוטה. אנחנו יודעים בדיוק שהטרוריסטים המנובלים האלה, החמאסניקים, זה ארגון שאיתו קשה מאוד לעשות עסקים, וגם קשה מאוד להסתדר איתו בהסכמים אפילו הקטנים ביותר. ולכן מדינת ישראל כמדינה ריבונית, דמוקרטית, גדולה, חזקה, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה מדינית, היא יכולה לעשות הפסקת, מה שנקרא, הפסקת לחימה ולשחרר את החטופים, ואחרי זה אנחנו נתחשבן עם כולם. כן. תאמין לי, אם יעשו את הטעויות האלה שמדינת שצהל ייכנס, אני מכיר צהל 51 שנה, כן. אני בעורקים שלי עובר גם של צהל, ואני מכיר את המערכות האלה. צהל מאוד חזק, יכול להתעסק עם כל דבר אחרי החזרת החטופים. קודם כל צריך להחזיר את החטופים. תראה, הרבה מדברים על זה. אני כמו כל עם ישראל.
580 יום. זה פשוט בלתי נתפס.
אנחנו יושבים לפעמים במשרד 4 דקות וקצת, איך אומרים, קשה לנו לשבת. אז תאר לעצמך, אנשים נמוקים בתוך המנהרות שם, בלי אוכל כמו שצריך, בלי מקלחת, בלי תרופות, בלי כלום. תשמע, זה משהו שהוא נורא בהיום, ולכן אני חרד בנושא הזה, כמו כל עם ישראל, ואני באמת מאחל ליום הזה ולדקה הזאת, שכל החטופים שלנו יחזרו בשלום למדינתנו, וכולל גם החללים לקבורה מכובדת בארץ הקודש. עכשיו, לגבי שאלתך, לגבי הדרוזים, אכן, אני מאוד מאוד חרד למה שקרה לאחרונה בסוריה. אנחנו יודעים טוב מאוד שבזמנו של אסד, לדרוזים היה מעמד כזה טוב, שגם הייתה להם הגנה, הם שירתו בתוך הצבא הסורי, וגם היו בתוך הממשל, היו בתפקידים מסוימים. אחרי ההפיכה שהייתה עם ג'ולני, ואנחנו יודעים מי זה ג'ולני ומי זה האנשים שלו, הרבה אנשים שנמצאים עם ג'ולני הם אנשים של דאעש, הם יותר גרועים אפילו מהנוח'בה. כן. והאידיאולוגיה שלהם היא באמת, כל מי שלא הולך בדרך שלהם ובדת שלהם ובקביעה של נועל החיים שלהם, הוא מבחינתם כופר. ואנחנו יודעים מה זה כופר. כן. אצל האסלאם הקיצוני, אני לא מדבר על האסלאם המתון. אלה באמת אנשים שאיך אומרים, התנהגו לעדה הדרוזית לאחרונה בצורה מאוד מאוד קשה, ועשו טבח, אם זה בג'רמנה ואם זה בסוודה וגם בעוד בכפרים בדרום, וזה דבר שהוא מבחינתנו קו אדום. אנחנו כביכול, השייח' מואפק טריף, ראש העדה הדרוזית, הוא גילה מנהיגות מאוד מאוד, הייתי אומר, גדולה וגם חכמה, בזה שהוא ערב את מדינת ישראל, את ראש הממשלה ושר הביטחון, וביקש מהם לתת הגנה לדרוזים, ואכן הדבר הזה בצורה כזאת או אחרת עבד. נכון, לא במלואו, כי מדינת ישראל היא לא יכולה לתקוף איך שהיא רוצה, אבל היה איזשהו איום מבחינת מדינת ישראל וראש הממשלה ושר הביטחון, והדבר הזה בעצר עזר במידה מסוימת. האם זה ימשיך להיות כפי שהוא כרגע? אני לא בטוח. הם יחפשו כל מיני דרכים להמשיך להתנקם בדרוזים, ומבחינתנו זה דבר רע מאוד.
כשאתה אומר קו אדום, אתה מרגיש שיש סכנה אמיתית לדרוזים בסוריה, או שיש כאן איזה שהן מיליציות שכל אחת לוקחת את החוק לידיים, שמנסה להילחם בדרוזים, והדרוזים משיבים מלחמה?
תראה, מה שקורה שם, ג'ולני, כנראה שזה הכל לפי הפקודות שלו, אבל הוא מסתתר אחרי זה שזה קבוצות של מופרעים כאלה או אחרים, אבל זה לא נכון. המדיניות שלו קודם כל לעשות שם איזשהו סדר. הדרוזים מהווים היום בסוריה כ-3%, בערך כ-700,000 איש, והם נמצאים בעיר סוודה ונמצאים בג'רמנה ובעוד כפרים ובדרום. והמשטר החדש רוצה לפרק אותם מהנשק. הם אמרו לו, אוקיי, אנחנו מוכנים להיות כמו כל, אנחנו רוצים את סוריה כמדינה באמת דמוקרטית חדשה, ואנחנו רוצים גם להשתלב בתוך הממשל, אבל אנחנו מבקשים שכולם יתפרקו מהנשק, לא רק אנחנו. אם אנחנו נתפרק מהנשק וישארו שם כל מיני מיליציות חמושות ויבואו לתקוף אותנו, זה דבר שהוא לא טוב. כל עוד ואין שם סדר כמו שצריך, אנחנו לא נתפרק. אנחנו, הנשק נמצא אצלנו על מנת להגן על עצמנו. אנחנו מוכנים להשתלב בממשל ולהיות שותפים לכל דבר, אבל הדבר הזה לא, איך אומרים, לא מתקדם, ולכן הם לא מוכנים להתפרק מהנשק, והדבר הזה מביא את כל מיני מיליציות כאלה, הייתי אומר, מופרעות, שהם לא מוכנים להכיר בכלל בדרוזים כעדה שהיא נמצאת בסוריה, ומתחילים לתקוף אותם. תראה את הטבח האחרון שהיה, תראה, כל מי שראה את הטבח האחרון שהיה, טבחו בילדים, בנשים, וגם בגברים שבכלל חפים מפשע. אנחנו כדרוזים שנמצאים פה בארץ, ואני בטוח גם אחרים שנמצאים גם מחוץ לישראל, הם חרדים לדבר הזה. אחינו הדרוזים שנמצאים כרגע בסוריה נמצאים במצוקה. אני לא מדבר גם מבחינת כלכלית.
כן,
המצב שם, המצב שם הוא לא דבר שגרתי. הם לא יכולים לנהל אורח חיים שגרתי במתכונת הקיימת כיום, שיש עליהם איום. ולכן הנשק שנמצא אצלהם הוא, זה, הייתי אומר, זה הדבר היחידי שמחזיק אותם קיימים שם בצורה מכובדת כפי שהם. אני חוזר ואומר, רק עוד משפט אחד. העדה הדרוזית פה בישראל, בהנהגתו של השייח מואפק טריף, באמת, היא גילתה פה מנהיגות, הייתי אומר, יוצאת מן הכלל ורואיה לשבח, בזה שהוא מהר מאוד עשה כנסים פה, התערב באופן אישי, כולל גם עוד אחרים מההנהגה הדרוזית, כולל אותי, ועוד הרבה מאוד קצינים ששלחו, אני הייתי שותף בשליחת המכתב לראש הממשלה ושר הביטחון, על מנת שמדינת ישראל אכן תשלח מסר חריף להנהגה הסורית, שלדרוזים יש הגנה ואין מה לגעת בהם.
עכשיו, בעניין המסר הזה שאתה מדבר עליו, שר הביטחון הזהיר את סוריה מלתקוף, השאלה, ויש גם איזשהו פרוסדור הומניטרי של פצועים שמגיעים לארץ, השאלה אם זה מספיק מבחינתכם, מבחינתך או מבחינת העדה?
תראה נפתלי, אני רוצה להיות ממש הוגן והגון באמירה שאני הולך להגיד לך. אנחנו יודעים, תראה, מי שנמצא בתוך המערכות האלה בצבא, הוא יודע שמדינה ריבונית שהיא לא מותקפת, היא לא יכולה באופן, הייתי אומר, מלא ליזום כל מיני מבצעים. אבל, אני אומר ככה, אבל, יש פה מקרה שהוא באמת מיוחד וייחודי בנושא הזה. אנחנו, מדינת ישראל יודעת טוב מאוד, כמו שאתה יודע, ואתה גם מכיר את העדה הזאת טוב מאוד. אלפים של חיילים משרתים בצבא הגנה לישראל, ונאמנים למדינת ישראל, ומוכנים להקריב את עצמם למדינת ישראל. ומדינת ישראל מחויבת בצורה כזאת או אחרת, באמת לתת איזשהו גיבוי וגב לעדה הדרוזית שנמצאת פה, ולהגן על הדרוזים אחרי בקשתו של השייח מואפק טריף וכל הדרוזים, להגן על הדרוזים הנמצאים בסוריה. אנחנו לא יכולים להשאיר אותם לנפשם, שמישהו שם יעשה מה שנקרא תיאור אתני מלא. זה דבר שהוא באמת גרוע מאוד. נכון, לאחרונה יש איזשהו, הייתי אומר, מסלול של העברת פצועים, כולל גם העברת סיוע הומניטרי כזה או אחר, וגם יש הידברות עם כל מיני גורמים דרוזים בסוריה. הדבר הזה הוא, הייתי אומר, נותן להם איזשהו תקווה שאכן יש להם גב, אבל לדעתי הדבר הזה הוא לא מספיק. אנחנו צריכים להמשיך יותר בנושא הזה, כי אחרת אני בטוח שג'ולני והאנשים שלו שנמצאים כרגע, כל עוד והם לא משנים את הייתי אומר, אופן ההנהגה שלהם, אופן ההתנהלות שלהם כלפי הדרוזים, הדרוזים הם נמצאים בסכנה. ואנחנו פה בארץ, ואני אומר לך, אני מדבר על עצמי, לי יש קרובים רחוקים, אני לא מכיר, אולי המשפחה שלי מכירה, לאשתי יש גם בלבנון גם קרובים. אנחנו באמת חרדים לדבר הזה. ברגע שאנחנו שומעים ורואים אותם איך, ורואים בדיוק איך המצב שלהם, זה פשוט מאוד, איך אומרים, נותן לנו, לא נותן לנו לישון טוב בלילה, לשים את הראש על הכרית ולישון טוב בלילה. ולכן אני, משפט אחרון, אני באופן אישי, כקצין בצבא הגנה לישראל וגאה לשרת בצבא הגנה לישראל, אני מבקש באופן דרך הרדיו שלך, מהשלטונות במדינת ישראל, אכן לתת גיבוי לאחינו הדרוזים שם בסוריה, ולשמור עליהם שכל מיני טרוריסטים לא יפגעו בהם לעתיד. וגם עכשיו אנחנו יכולים לדעת שגם הדבר הזה יכול לבוא, יחזור אלינו, אם הדרוזים לא יעמדו על המשמר בדרום, וזה כל המחבלים לסוגיהם שהם, הייתי אומר, יותר גרועים מהנוכבות, יכולים להגיע גם למדינת ישראל, וזה דבר שהוא רע מאוד.
אז בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, ראינו הפגנות די סוערות של בני העדה בתוך הארץ, האם אתה רואה או אתה שומע על איזה שהם רצונות לחצות את הגבול כדי להגן בגופם על אחיהם שם בסוריה?
תראה, יש קולות כאלה, אבל אתה יודע, אני חוזר ואומר, אנחנו נמצאים במדינת חוק. אנחנו מחויבים לשמור על החוק ולנהוג לפי החוק הקיים במדינת ישראל. במיוחד גם שאנחנו משרתים בצבא ובמשטרה ובזרועות הביטחון לסוגיהם. אנחנו לא יכולים לקחת היום את החוק לידיים ולהיכנס ללא פקודה, ללא אישור, כמו שנדרש מאיתנו, כמו שאנחנו מכירים פה במדינת חוק. אבל יש את הקול הזה שהוא צועק עכשיו לגבי כל ההפגנות, השייח מואפק טריף וגם ראשי הרשויות, לכל ראשי הרשויות הדרוזיות, ביקשו מכל התושבים הדרוזים לשמור על איפוק. אנחנו, האיפוק הוא באמת הכוח שלנו בנושא הזה, כי מדינת ישראל לא תעזוב אותם, לא תעזוב את הדרוזים בסוריה, לא תיתן או לא תאפשר לג'ולני ולאחרים לעשות שם טיהור אתני לדרוזים. ולכן אני גם מבקש מכל אחינו הדרוזים הנמצאים בארץ, אנחנו צריכים לשמור על הסדר, כי אנחנו, כי מדינת ישראל היא מדינה שלנו, וכל ההפגנות שאנחנו עושים פה זה לא עוזר, זה להפך, זה יחזק רק את הטרוריסטים הנמצאים בסוריה שם, שמתכננים או מתכוונים להרוג דרוזים. יגידו, הנה, אנחנו הצלחנו לעשות איזשהו ריב בין הטריס, לתקוע טריס בין הדרוזים הישראלים לבין השלטונות בישראל. לכן אני מבקש מאחינו הדרוזים פה בארץ לשמור על איפוק, לתת להנהגה הרוחנית שלנו לנהל את הנושא הזה מול מדינת ישראל, ואני בטוח ומשוכנע שככל שאנחנו נתקדם, ככל שהעסק הזה יהיה יותר. אם אנחנו נראה שבעתיד הקרוב, ואני מקווה שלא, ואני מקווה שאני טועה באמירה שאני הולך להגיד, בוא נגיד, ג'ולני והאנשים שלו, אני תמיד מזכיר את השם ג'ולני, כי הוא אחראי מבחינתי, כי הוא המנהיג, הוא יכול לשים את הצבא שלו ולמנוע מכל הטרוריסטים להתנקל לדרוזים. אני אומר, ברגע שאנחנו נראה שהעסק הזה מחמיר, אז ברור שאנחנו באמת נפנה בצורה מאוד מסודרת למדינת ישראל ונבקש להתערב על פי החוק, לא בצורה שהיא פרטיזנית חלילה. אין פה אנרכיה, אנחנו שומרי חוק ונמשיך לשמור על החוק כמו שצריך במדינת ישראל. ככה לימדו אותנו וככה אנחנו מתנהגים, וככה התנהגו האבות שלנו והסבים שלנו במדינת ישראל. זה לא יהיה דבר כזה
כן. ואני רוצה לומר לך, לסיום, הסיסמה הייתה בהתנתקות שיהודי לא מפקיר יהודי. ואני אומר לך, בעת הזאת, במה שקורה בסוריה, יהודי לא מפקיר דרוזי, ודרוזי לא מפקיר יהודי. זאת הברית החיים שלנו, זאת הברית שקראתנו כבר מ-48, ואנחנו צריכים לשמור עליה מכל משמר.
אסטלי, אני מכיר אותך כיקיר העדה, ואני יודע בדיוק את הדאגה שלך אלינו. קודם כל, אני מאוד מאוד מעריך את השלושה משפטים האחרונים, בכלל, באופן כללי, מעריך את כל התוכנית שלך ואת כל הדברים.
תודה רבה.
ובמיוחד השלושה משפטים האחרונים שאמרת. אנחנו אחים לכל דבר וצריכים לשמור אחד על השני, ובהחלט, האחים שלנו בדרוזים צריכים לקבל הגנה, ואנחנו ניתן להם את הכל כמה שיותר ונאגן עליהם על מנת שאף אחד לא יפגע בהם. ולסיום אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי החטופים, שהדבר הזה מאוד מציק לי באופן אישי. אני מכיר חלק מהמשפחות, ואני מסתובב בתל אביב ואני רואה שם כל פעם שאני עובר, אני יורד שואל, אני מקווה ומתפלל שהחטופים שלנו יחזרו כמה שיותר מוקדם אלינו בריאים ושלמים.
אמן.
וגם החללים, בעזרת השם, שזה יהיה בקרוב, אני מקווה.
תודה רבה לך על הרעיון המרתק הזה, אלוף משנה במילואים, סלים והבי, איש דליית אל קרמל, תמסור דש במשפחה, ולהתראות, ורק שנשמע בשורות טובות, אמן.
תודה לכם, ושיהיה ערב מענה ובשורות טובות לכולנו.
תודה, תודה רבה. כן, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. נא להדק חגורות בשבוע הבא, זה מגיע. הכינו את הדגלים כי יובל רפאל עולה על הבמה. כן, אני מתכוון לחצי גמר האירוויזיון. איגוד השידור האירופי החליט להיענות לבקשת התוכנית סוגרים שבוע ברדיו סול, ולא תאמינו, יובל רפאל תעלה בחמישי הבא, בחצי הגמר השני, בתקווה לעלות לגמר שיתקיים במוצש. לפי הסקרים, מצבנו סביר פלוס מינוס, סביב מקום עשירי. אז הערב הזה, וגם בשבוע הבא, נשמיע קלאסיקות של ההופעות שלנו שם, ונתחיל בשנת 1974. להקה ישראלית בשם כברת, מבצעת שיר יפה כל כך. היא הגיעה למקום השביעי בגמר, נתתי לך חיי, להקת כברת, הנה.
שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, לפני שנעבור לנושא הבא, אז נתתי לחיי, נכון אבנר, לא לך אלא לה, למדינה. כן, כוורת נותנת את חייה למדינה, כמו שהחיילים שלנו נותנים את חייהם באינספור ימי מילואים, כדי שתהיה מדינה טובה יותר. ועכשיו, למשבר אולי הרציני ביותר שמאיים על דמותה של החברה הישראלית. לא מדברים על זה הרבה, אבל אני כאן מתעקש לדבר על זה. המשבר בחינוך. דוח הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסם ממש לאחרונה, חשף שוב משבר עם ירידה של 22% בהצטרפות של מורים חדשים למערכת. המורים הקיימים בורחים, ואלו שנשארים קוראים תחת הנטל. השבוע החליטו מורות ומורים וגננות באופן עצמאי על שביתה איטלקית בניסיון אחרון להציל את הספינה הטובעת. ואני שמח לארח כאן לצידי באולפן, אורחת אהובה במיוחד כאן ברדיו סול, מור דקל, יו"ר העמותה למען הילד בגיל הרך, ופעילה חברתית בולטת בתחום החינוך. ערב טוב, מור דקל.
ערב טוב, איזה כיף כל פעם לחזור לכאן.
את זוכרת את השם שלי?
נפתלי בן סימון.
כן, נפתלי בן סימון, משהו. כן, ערב טוב.
מותג, ערב טוב.
אז אנחנו מדברים על משבר בחינוך, והוא צץ לכמה שעות, כי הם הכריזו על שביתה של 3 שעות ותרללו את כל המערכת, אבל פתאום שוב זה דאח, אז עד כמה המשבר הזה חמור?
בוא נעשה סדר.
כן.
המשבר הזה קיים, והוא קיים כבר המון המון שנים, וזה כמו כדור שלג שמשנה לשנה, מאירוע לאירוע, קורונה, מלחמה, רק הולך ומתעצם. עכשיו, כל הזמן יש איומי שביתה, כל הזמן יש את הבעיות האלה, כי לצערי, נפתלי, לא פותרים אף פעם את בעיית הליבה. הולכים לפלסטרים, אנחנו מדינת פלסטרים בכל התחומים, זה כבר ידוע.
בתחומים אנחנו פלסטרים.
עכשיו, נכון. גם עכשיו זה קם, מתי זה קם, אחרי 1.5 שנים של מלחמה, משבר במערכת החינוך, עוד מעט גם ניכנס טיפה לנתונים ונבין כמה המשבר הזה הוא הרבה מעבר למה שהיה ביום ראשון, ואז קמה יפה בן דוד, שהיא כביכול הדמות שאמורה להגן ולייצג בארגון היציג ונבחרה את הגמורות, המורים והגננות במדינת ישראל. כלומר, השביתה של יום ראשון הייתה של הסתדרות המורים. מה שקרה? ביום ראשון, על פניו, הייתה בעצם גם בית משפט, שקיצרו את זה לשעתיים במקום 3 שעות, וגם שיח עם האוצר ועם משרד החינוך, שבעצם ראש הממשלה התערב לאירוע. למה? כי שימו לב מה 3 שעות ביום שביתה של מערכת החינוך עשה למדינה שלמה, נכון. שמה את זה רגע בכוכבית וממשיכה, ועל פניו יפה בן דוד הגיע להסכם. אבל השביתה ביום שני, שלישי ורביעי, כבר לא הייתה של יפה בן דוד. זה היה של השטח נגד זה שיפה בן דוד מכרה אותם. על מה הזעם שלהם? הזעם הוא ששוב פעם מכרו אותם ב1.5 שקל. מה קרה? עוד פעם יפה בן דוד באה ואמרה, בואו נקטין את ה-3.33%, גם על זה נדבר, שהורידו להם מהשכר, שאני לא באה רק על המורים והגננות, כל המשק הציבורי בעצם כן. ירד לו מהשכר, בעיניי זה היה טעות מלכתחילה. מי שהצביע בעד, שר החינוך, הצביע בעד האירוע הזה, פתאום עמד לצד יפה בן דוד והצוותים, אמרה, אוקיי, הגענו להסכם, נוריד את זה ל-0.95, כלומר עדיין ירד אבל קצת, ונוסיף עוד 2 ימי חופש. עוד פעם פותרים את זה בפלסטרים. באו המורים והגננות והצוותים בכלל החינוכיים ואמרו, סליחה, זו לא הבעיה. תוסיפי לי, אל תורידי לי מהשכר. אז מי שהיה צריך להוסיף, אבל אל תורידי. תוסיפי לי עוד 2 ימי חופש. זה מה שפותר לי את הבעיה כרגע במערכת החינוך? זה מה שפותר לנו את הבעיה? את מכרת אותנו ב1.5 שקל. ולכן מה שקורה בימים האחרונים, השביתה האיטלקית שאתה קורא לה, אגב, הוציאו ימי מחלה, ואמרו שהם מוציאים את זה במודע, ולכן הייתה עם זה גם בעיה משפטית, ולכן זה מה שהיה בבית דין לעבודה, אבל הם בעצם אמרו, די, יש גבול לכל דבר, אנחנו קורסים תחת הנטל, אנחנו קורסים תחת השכר הלא ראוי, התנאים הירודים, האיכות שאנחנו לא מצליחים להביא, וכמובן כל המערכות, כולל ההורים שעל הראש שלנו, רק יודעים איך אומרים לתת לנו על הראש, אבל מצד שני דורשים חינוך כל הזמן ואיכותי. כן. ואת שתי הדברים האלה ביחד אי אפשר לעשות.
אבל מור, הבעיה הזאת קיימת כל כך הרבה שנים, ואנחנו רואים נטישה של מערכת החינוך. האם הנטישה הזאת היא אך ורק בגלל שכר?
ממש לא. בוא נתחיל מזה שהתדמית, כשאין תדמית למקצוע ואין תפיסה מדינית, המדינה כמדינת ישראל לאורך עשרות שנים לא השכילה להבין שחלק מ... נושאי הליבה של מדינה דמוקרטית, טובה ציונית מתוקנת, שרואה את התושבים שלה מגיל לידה עד המוות, זה ביטחון, זה רווחה, זה כלכלה, זה בריאות וזה חינוך. וברגע שהחינוך תמיד נשחק לפינה, והוא לא נמצא לא באג'נדה, לא באמנה, לא בתפיסה, ואתה יודע, זה לא רק מערכת חינוך, כשאני מדברת לך חינוך, זה גם במשרד הבריאות, זה גם במשרד התחבורה, כל דבר, אין עליו ראייה, כמה החינוך במדינת ישראל הוא בעל השפעה קריטית, גם ליום יום, גם לכלכלה וגם לעתיד שלנו.
וגם לשוויון החברתי במדינה. בעיקר. כי בסופו של דבר, מי שיש לו אמצעים, יקנה את החינוך הזה בכסף. ברור. ומה על השאר.
וזה מה שקורה אגב.
איפה המדינה כאן?
אז המדינה תמיד שמה את ה... איך אומרים, היא אוהבת לשים כמו בסוס בצדדים של העיניים, ולדור ישר, מגיעה לבור, אז היא טיפה נותנת לו איזה פלסטר, או קופצת מעליו ועוברת אותו, שבואו נראה איך עשו את זה הפעם. מה עכשיו קרה במחאה הזאת?
כן.
פוליטית! עכשיו היא פוליטית.
או, הנה מילת הקסם.
איזה כאן?
הנה מילת הקסם. רציתם שביתה? הנה, קפלניסטים.
עכשיו תראה. הנה. אני אגיד לך משהו,
ידעתי שזה הגיע.
אני אגיד לך משהו שאני מאוד חושבת שהוא נכון, ואני מאוד מצטערת עליו.
כן.
נכון. היום, אנחנו ביום חמישי, האירוע הזה הוא כבר פוליטי.
הוא כבר פוליטי.
הוא כבר נצבע פוליטי, זהו, הלך, איך אומרים, איבדנו את האירוע. הוא כבר פוליטי, תקרא לזה קפלן, תקרא לזה ביביסטים, תקרא לזה שמיניסטים, לא מעניין אותי. אגב, לשני הצדדים יש אינטרס מאוד גדול שהאירוע הזה יהפוך להיות פוליטי, ואני אסביר גם למה. כי ברגע שהאירוע הזה הפך להיות פוליטי, אז כל ההתעסקות היא סביב הפוליטיקה, וזה הפתרון הכי קל כדי להסיט את הטיפול מהמוגלה האמיתי. עכשיו הבעיה היא כבר לא שכר, היא כבר לא תדמית, היא כבר לא מעמד,
אוקיי.
היא פוליטיקה.
מה הפתרון שלך?
הפתרון הוא מאוד פשוט. קודם כל אני רוצה קצת לתת לך נתונים,
כן.
כדי שאנשים יבינו שכל הבלגן התקשורתי שיש על החמישה הימים האלה, הוא לא רק חמישה ימים. כי מהראשון לספטמבר 2024 שנפתחה שנת הלימודים, כל יום בממוצע מעל 100 גנים במדינת ישראל לא נפתחים בגלל משבר כוח אדם, מחסור.
נכון.
זאת אומרת, תעשה 100 כפול 35 ילדים, תעשה כפול להורים, זה מערכות שלמות, משפחות שלמות,
אלפי משפחות שמשותקות.
משותקות ולא יכולות לצאת לעבודה, זה פוגע גם בכלכלה של הבית. בנוסף לזה, 63% מהמורים ללשון בחטיבות הביניים לא מוסמכים.
לא מוסמכים.
לא מוסמכים. רבע מהמורים לאנגלית, וכ-30% למתמטיקה. אתה זוכר אז את בנט שאמר, כן. מתמטיקה 5 יחידות, ללא הכשרה מספקת. אגב, איפה ראינו את זה? בטימס שהתפרסם, כן. נכון? נכון? וראינו את הרמה של המתמטיקה במדינת ישראל. בחינוך המיוחד, שאגב, פעם ראשונה שהצוותים של החינוך המיוחד נכנסו למחאה הזאת, בחינוך המיוחד מקצרים ימים בשעתיים בגלל מחסור. לקחת הורים שיש להם ילד בחינוך המיוחד ולהגיד לו, אתה מסיים פחות שעתיים, זה כל כך קריטי ומשמעותי לילד ולמשפחה. זה משהו שהוא על גבול הבלתי אפשרי. 28% מהמורים החדשים עוזבים תוך 5 שנים. זאת אומרת שגם אם גייסנו, אלינו שכר, הוצאנו, עכשיו הוספנו עוד יומיים חופש, גייסנו מורים. אם אתה לא מצליח באופן שיטתי לשמר מורים במערכת, זה לא יעזור כמה ימי חופש וכמה תעלית השכר. הבעיה היא הרבה הרבה יותר חמורה. 13,000 משרות הוראה שנעלמות בשנה. זה נתון מטורף. אני בתור אימא לשני ילדים ביסודי יכולה להגיד לכם, שמתחילת השנה, המון ימים, יש להם שעתיים שלוש ספורט.
ספורט.
לא כי הבית ספר לא טוב, הבית ספר מהמם, המנהלת מושלמת, אבל אין מי שילמד את התלמידים. בגני הילדים חסרים כ-3,500 אנשי צוות, שאגב, שזה בנתונים, עוד לא דיברנו על אלה שרשומים במערכת אבל לא מגיעים, ומעונות יום, גילי ילדת 3, סליחה, איך אומרים, הקוץ לכולם שיש קיים, כי הוא עדיין לא נחשב לחלק ממערכת החינוך, תינוקיות בעיקר, גילי 3 חודשים עד שנה, השנה, מחסור של 12,000 ילדים פעוטות בבית, שלא מצאו להם מסגרת, כי אין תינוקיות במדינת ישראל. עכשיו, קחו את הנתונים האלה, ותגידו לי, מור, איך פותרים את זה? תעלו שכר? תעלו שכר. תביאו תנאים? תביאו תנאים. תשנו את כל שיטת הלימוד במערכת החינוך במדינת ישראל? תשנו. אבל אם לא, תעשו שינוי תפיסה, שאומרת, זוכרים את הסיסמה היפה, הטובים לטייס? יש סיבה שכולם ורק הטובים הולכים להיות טייסים. צריך להיות סיסמה, הטובים והטובות לחינוך. אם בתפיסה שלנו כחברה וכמדינה, לא נכניס לראש שמקצועות החינוך במדינת ישראל הן הדבר הכי חשוב שיש,
כן.
לא נצליח אבל, לשמר.
אבל מור, את אומרת את זה, וזה מדהים עד כמה המשבר הוא חמור, אבל איפה המחאה?
אז יש לנו בעיה.
אני לפי כל הנתונים האלה, היינו צריכים לעלות על בריקדות.
אז מה שקרה, ניסו לעלות על בריקדות.
איפה? ואז איפה המחאה הזאת?
המחאה היא שברגע שהמחאה הפכה להיות אל מול יפה בן דוד ולא איתה, והתחילו לעשות סוג של שביתה איטלקית, כן. בית דין לעבודה התערב, וברגע שהוא הוציא את הצו, הוא אמר שחייבים לחזור לעבודה, אנחנו לא יכולים לצאת באמירה, אסור לנו לצאת באמירה, שאנשי חינוך שבעצם מחנכים את הנוער, כן. את הדור שלנו,
להפר את,
להפר את החוק. זאת אומרת שהמחאה בעצם, לצערנו, מהמקום של השביתה האיטלקית, צריכה להיגמר, ואני לא מעודדת עבירה על החוק באירוע הזה. אבל אני כן קוראת, גם להורים, גם לצוותים, ובעיקר למקבלי ההחלטות שלנו, לא להפסיק את המאבק החשוב הזה.
וכשאת נמצאת בוועדות בכנסת, ושאת פוגשת אנשי חינוך, אנחנו כמעט ולא שומעים מה עובר על הילדים. מה שלומם? הנפשי של הילדים שלנו, במערכת חינוך שהיא קורסת, ואנחנו, איזה דור אנחנו מגדלים?
אז אני אגיד לך, קודם כל אנחנו מגדלים דור מצוין, כמה שחשבנו שדור הוואי הוא כזה רק בטיקטוק וזה, ראינו את זה במלחמה, אבל אני כן אגיד משהו
הם
שאני...
הם אוהבים את המדינה, שאלה אם המדינה אוהבת אותם.
אז אני אגיד משהו שאני אומרת את זה כבר 4 שנים בכנסת, גם פעם אחת עשו על זה כתבה וקראו המחאת הקצב של מור דקל, ואני אסביר. כשאתה נכנס היום לקצביה, מה התמונה שאתה רואה מעל הקצב? הפרה מחולקת לחלקים. נכון, יש פרה עם מספרים.
תזרי, יש לנו מאזינים טבעוניים.
אין בעיה, אז אני מתנצלת, אז אנחנו נעשה ברוקולי שמחולק לחלקים, אותו דבר. ככה נראה ילד במדינת ישראל. מה זאת אומרת? כשהוא נולד, אז הוא אמור להיות בבית. מגיל 3 חודשים הוא יכול להישאר עם האמא, הוא יכול ללכת למסגרת, הוא יכול ללכת למפוקח, הוא יכול ללכת לפרטי, מטפלת. כל אחד, אין אחריות. קודם כל, המדינה לא לוקחת אחריות בכלל, קצת אולי, אבל עדיין לא מספיק, עד גיל 3. מגיל 3 הוא נכנס לגן ילדים.
נכון.
הגננת היא עובדת של משרד החינוך. הסייעת היא עובדת של הרשות המקומית. עד השעה 2. מהשעה 2, צהרון. צהרון זה גוף פרטי לכל דבר ועניין. כלומר, אם יש לך בעיה או הילד, כל אחד מסיר את האחריות מהשני, כי אף אחד בעצם לא אחראי, אף אחד הוא רק בתחומו, עיסוקו והדבר הספציפי שלו. מגיעים לבית ספר. אותו דבר. יש לך מורה של משרד החינוך, נכון? יש לך את הסייעות התומכות וכל אלה שהם או הרשות מעסיקה אותם, או דרך הבית ספר, צהרונים שוב פעם זה גופים פרטיים, כלומר זה לא נגמר.
כן.
בוא נתחיל מזה שבחטיבה, ובעיקר ראינו את זה במלחמה, זה התחיל כבר בקורונה, בעיקר על הדבר הזה במלחמה, כמות הנשירה מכיתה ת' ליוד של התלמידים היום במדינת ישראל, עולה ועולה וזה לא נתון שמדברים עליו מספיק. היום ילדים לומדים לעבוד, ולהרוויח כסף, ולפתח קריירות מדברים שהם לומדים ביוטיוב, ואין להם שום אינטרס, כאשר מערכת החינוך לא נותנת, אני כבר לא מדברת על הילדים ועל המורים, כשהמערכת החינוך לא באמת מקנה לילדים איזה אופק, ולהגיד להם, כל כך, תהיה גאה שאתה נמצא פה, אז למה שילד יישאר אם הוא מוצא עבודה עכשיו, ומצליח להרוויח כסף וכבר לבנות לעצמו? יש שאני מכירה היום חבר'ה בחורות שעושות היום מג'ל בציפורניים, ילדות בנות 16, עושות משכורות יותר ממה שאני ואתה עושים בחודש. זה משהו שבתפיסה צריך לשנות, ועל זה אני מדברת. עכשיו, אני גדלתי בכיתה ב' וג' במקסיקו סיטי, 2. הייתי בבית ספר פרטי, נכון, יהודי-אמריקאי, וההורים שלי שילמו על זה כסף, אבל אני זוכרת איך אני באתי מכיתה א' בישראל לכיתה ב' במקסיקו, ואני הייתי בשוק, קודם כל מהכבוד שיש לצוותי החינוך. וזה קורה כמעט בכל העולם. מדינות שיודעות לעשות את זה, והמון מדינות עושות את זה, המחנכים והמחנכות, אני בכוונה לא אומרת גננת או זה, כן. מחנכים ומחנכות, הם שווי ערך לשופטים. התפיסה על דמות החינוכית, זאת שמקנה חינוך לילדים שלהם, זה אלוהים. אצלנו אין את זה. מי היום רוצה להיות גננת? מי היום מהצופים שלנו, שיש להם ילדים בבית, שיגידו לי מי חולם שהבן או הבת שלו יהיו מורים במדינת ישראל?
אני רוצה רק להגיד לך שכתושב רמת גן, וכמי שמכיר את המערכת מבפנים, מציעים לפעמים שכר אולי מהגבוהים שניתנים לגננות וסיירות בישראל, והמצוקה היא אמיתית.
אני אגיד לך יותר מזה, במעונות פרטיים, גם מציעים גם 90 שקל לשעה. אני מדברת עם בעלי מעונות פרטיים שאומרים לי, אני מביא 90 שקל לשעה. את חושבת שמישהי עם תואר לחינוך לגיל הרך באה לעבוד אצלי? לא, אבל אני צריך כוח אדם, כי ההורים משלמים לי כסף, והם רוצים לקבל שירות, אז אני צריך להתפשר. גם בבתי ספר מתפשרים. תציע את עצמך היום למנהלי בית ספר, אל תרשום אפילו אם יש לך תעודת הוראה או לא. תראה כמה קופצים, רק תבוא. אני עכשיו, אגב, לומדת תעודת הוראה, אני בתוכנית מנדל, וחלק מזה זה להוציא תעודת הוראה לתיכון, ואני עושה התמחות באזרחות. אני צריכה לעשות שנה הבאה, התמחות שנה כדי להוציא את הרישיון. אתה יודע איך מנסים לחטוף אותי? לחטוף, וזה לא משנה, אני אבוא פעם בשבוע. אבל זו המצוקה, ואף אחד עוד לא קיבל קורות חיים. רק שמה שמישהי מחפשת עבודה, לא יודעים מי אני ומה אני.
כן.
המצוקה היא כל כך גדולה. וקודם כל יש לנו גם אחריות הורית לאירוע הזה. כי אם אנחנו ההורים לא, אתה יודע, המחאות בשנים האחרונות על חינוך, על מה הם? או על שביתה, או על התעללויות שלא נדע בגנים, נכון? על הדברים האלה. אני לא ראיתי הורים שיוצאים לרחובות ואומרים, אנחנו רוצים איכות. אנחנו רוצים איכות. אנחנו רוצים שתראו את המערכת הזאת כמערכת חשובה לכל דבר בעניין.
לפעמים קורה ההפך, שגם ההורים מצטרפים לקמפיין נגד כוחות ההוראה.
זה מה שקרה עכשיו.
ומאשימים אותם שהם כאלה ואחרים וזה.
ראינו את זה עכשיו. יום ראשון הייתה תמיכה אדירה. יום ראשון הייתה תמיכה ציבורית אדירה.
וירדה.
ומיום ליום היא ירדה, והיום ההורים כבר ממש נגדם. עכשיו, זה אלה שנגדם, את מישהי שכותבת בפייסבוק ויוצאת נגד המורים, ובאותו בוקר היא שולחת את הילד שלה לבית ספר,
נכון,
שהמורים האלה יקבלו את פניו.
שלא יהיה זה.
אז אתה מבין, זה ביצה ותרנגולת. כן. זו בעיה. זו בעיה.
אני גדלתי בקריות כעולה חדש, והיו לי מורים ברמה שלא ניתנת לתיאור.
דמויות.
בית ספר רודמן בקריית ים, דמויות אדירות, דוקטורים, אנשים שבאו וראו בחינוך
שליחות,
איכות, וכך היה גם באוניברסיטה. אבל משהו קורה, ואני לא יודע אם המגמה הזאת היא עולמית, אבל ההידרדרות הזאת היא כל כך מהירה, שאני אומר לעצמי, וואו, ידע כללי כבר אין, הכל זה AI וגוגל וכל הדברים האלה, וצ'אט GPT על כתיבה שלא נדבר, כי עת להחזיק כבר אף אחד לא מחזיק. אז אולי אנחנו צריכים איזושהי מהפכה לאומית חדשה, אג'נדה חדשה, שתביא איתה איזשהו סדר יום לאומי חדש בתחום החינוך.
אותי, כשאתה שואל אותי האם זה רק שכר, צריך להבין כן. למה זה לא רק שכר. וזה לא רק ולא רק. קודם כל, הכי חשוב זה האנשים שבשטח, כי בסוף אתה לא יכול להחזיק מפעל בלי עובדים. ואתה לא יכול לתת שירות לילדים ולהורים בלי האנשים. ובסוף אתה צריך שהאנשים האלה יהיו האנשים הכי טובים, הכי איכותיים, הכי מוערכים והכי מאושרים ומסופקים. ואם את זה אין לך, לא משנה איזה מהפכות תעשה, לא תצליח להחזיק את המערכת. אבל במקביל, כן. מערכת החינוך במדינת ישראל, התפיסה שלה, השיטה שלה, כל החשיבה שלה, המבנה שלה, חייב להשתנות. הוא דינוזאור ישן, שכבר לא מותאם מזמן. למה שאתה מתאר, ואני יודעת בתור אימא לילדים האלה. יש לי ילד בן 10 שמלמד אותי, והילד שלי בכיתה ג' בן 8, מלמד אותי איך לתפעל את הטלפון יותר טוב, כשאף אחד לא עשה לו קורס.
לא, אבל יכול להיות, מה, יכול להיות שיבואו ויגידו לך, לא צריך מורים.
אתה לא יכול.
הסמארטפון מלמד אותם.
מערכת,
לא צריך מורים.
קודם כל, אתה יכול להשתמש...
הם יודעים יותר טוב מהמורים, אולי לא צריך.
אתה יכול להשתמש בטכנולוגיה, ואתה צריך להשתמש, ובסוף אתה צריך להכין ילדים לעתיד, שהעתיד הולך לשם, אין ברירה. אבל אתה חייב שאנשי החינוך, אי אפשר להחליף את הלב, את הליבה, את הקשר עין, את המגע הזה. אני לא מדברת על מגע פיזי רק.
כן.
זה משהו שאתה היום, ובעיניי אני לא סתם הלכתי להתמחות באזרחות, כי אתה בסוף מחנך אזרחים. אתה מלמד אזרחים. אזרחות זה אחד המקצועות הכי חשובים שיש. פחות מעניין אותי שהילד שלי ידע על העכבר השחור ועל העכבר הלבן, הוא יכול גם ללמוד את זה מה-AI, מה-Chat GPT ומה-YouTube, כמו שהוא ילמד איך לכבד בן אדם מבוגר, איך בן אדם מבוגר מכבד אותו, המערכת יחסים, היחס הבין אישי, הכלים,
השפה.
להתנהלות, השפה, הקריאה, הדברים הבסיסיים האלה של הקשר האנושי, ששום מחשב ושום תוכנה לא תוכל להחליף אותה. כי אם אנחנו רוצים לגדל רובוטים, אז אל תביאו ילדים, תקנו רובוטים. אבל אם אתם מביאים ילדים, אתם צריכים גם, אגב, אני עוד פעם חוזרת, זה גם אחריות הורית, כי אפשר להפיל הכל על המחנך. ההורים הם המחנכים העיקריים. אבל זה משהו שחייב לבוא ביחד. וכשאין את השיתוף פעולה הזה, ואני אגיד משהו מאוד מאוד קשה, לאורך השנים, גם לפוליטיקאים וגם לתקשורת, יש אינטרס מאוד מאוד גדול לא לחבר את שני הצדדים האלה.
הבנתי.
הקרע הזה, מזכיר לנו קצת מחאות אחרות ודברים
כן,
אחרים,
כן.
אבל הקרע הזה מקדם גם את המדיניות ואת הפוליטיקה המלוכלכת שאנחנו חיים אותה היום, תוצאה של מדינת ישראל היום, וגם אפילו את התקשורת, כי בסוף זה רייטינג.
ולא עוסקים בזה כמעט,
לא,
ולא
בדם.
מדברים על זה.
עוסקים בדם.
עוסקים בדם, ואנחנו רואים מה קורה בכבישים, ואנחנו רואים את העצבנות, ואנחנו רואים את חוסר הכבוד, ואנחנו רואים את חוסר הסבלנות לפעמים, ומצד שני, יש לנו דור צעיר שמוכן לתת הכל למען המדינה הזאת. השאלה, אם יש לנו פוליטיקאים ראויים, ומה החלום שלך? אני יודע שאת, יש לך אספירציות פוליטיות, מה את רואה בעיני רוחך? איזה סוג של ממשלה או כנסת שצריכה לטפל בדבר
הזה. קודם כל, שאתה אומר, אני רואה שלך יש, אז קודם כל כן, וזה לא בושה.
בהחלט.
ממש לא.
אנחנו צריכים אנשים כמוך.
ואני חושבת שזה לא הסיפור של מורדקל, אני חושבת שזה סיפור של 120 חדשים שצריכים, ודם חדש ורענן שחייב להיכנס למערכת, ואנשים שהם באו מהשטח וחיים את השטח ויודעים. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להבין שאם לא נדאג עכשיו לילדים ולנוער הזה, ואגב, אני גם עוד מעט אספר לך על כמה הצעות שאנחנו כעמותה עושות ומקדמות כרגע בכנסת, אז זה לא יקרה. אז כמובן, כשאנחנו צריכים, כשתהיה מערכת בחירות הבאה, אז קודם כל אני מאוד מאמינה שחייבים לרענן את השורות במפלגות הקיימות. אני פחות מאמינה בריבוי מפלגות חדשות. אני יודעת שיש מלא על הגדר שרק מחכים, ואז יקום עוד איזה מיליון מפלגות חדשות, אבל זה ייצור המון קולות לפח והמון שלא עוברים את אחוז החסימה. אז אולי כדאי פשוט לרענן את השורות הקיימות שחייב ומהר, אבל לא רענון של 1-2. נדבר איתך על קדר שלם, ולהביא לשם את הדור החדש הזה. ואנחנו צריכים לשנות את התפיסה שלנו על הפוליטיקה. אין יותר ימין ושמאל. מה שקרה במדינה הזאת בשנה וחצי האחרונות,
מאז השבעה באוקטובר,
זה הוכיח שהימין והשמאל, השיח הזה צריך למות. סליחה, אני אומר, אין לי מילה אחרת. בסוף אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לחיות, ואנחנו מבינים שאנחנו מדינה שקיימת מרקמה של אנשים, של דעות, של עדות, של הכל.
משחר ההיסטוריה, דרך
בדיוק,
אגב.
אבל עשינו את זה יפה המון שנים. למה זה התפרק? כי אנשים לא בריאים נכנסו למערכת.
כן.
אז אותם צריך להוציא, צריך להכניס אנשים ציונים, אנשים איכותיים, אנשים שרואים אך ורק את הטובה, שהם לא באים לחמם כיסא,
כן.
הם באים לייצג את הציבור שבחר בהם, ויתרה מכך אני אגיד, כשאתה כבר יושב על הכיסא, אתה לא מייצג רק את הציבור שלך.
כן.
כשאתה כבר נבחר, אתה נבחר של כל העם.
נכון.
אז כמובן שפה ושם יהיו טיפה לפי אג'נדות אינטרסים או משיכות, אבל בסוף האינטרס הוא הציבור, וזה מה שאנחנו לא רואים היום.
ויש מאחורייך אנשים, עמותות, שרואות את האינטרס הלאומי הזה, ורוצות להוביל אותו כאג'נדה מרכזית?
אני אגיד לך, את הדבר הכי כואב, יש כל כך הרבה, בכלל, לאורך השנים,
גם פה יש,
לאורך השנים, גם פה, אבל בכלל, רוב האנשים הטובים, לצערנו, לא רוצים להיכנס לפוליטיקה, כי הם כל כך כבר מרגישים שהדבר הזה, אני יושבת עם אנשים ואומרים לי, אבל איף, זה כבר כל כך מלוכלך, איך תשני?
אני חושב שכדאי לומר להם, ותאמרי להם גם בשמנו, אחרי השבעה באוקטובר, יהיה פה צונמי פוליטי אדיר.
המשחק ישפתח מחדש, נכון, נכון.
אנשים לא מבינים את עומק הצונמי, אנחנו כרגע נמצאים במלחמה, בתוך הטראומה, בתוך הלחימה, בתוך הזירות, יהיה פה צונמי, וברור לי לחלוטין שאחרי 77 שנים, אנחנו נצטרך לבנות מחדש את החברה הישראלית.
זה נכון, ואני אגיד יותר מזה, אם מקודם לא שמת לב, די בניתי סוג של הצעה לקמפיין לכל מי שרוצה להתמודד עכשיו. צריך ללכת על 5 דברי הליבה של מדינת ישראל. כן. אם אתה רוצה מחר להיות נבחר ציבור, או להוביל מפלגה, או להיות ראש ממשלה,
כן.
תדבר ביטחון. כולם ידברו ביטחון. זה חשוב, הבנו שזה הדבר
נכון.
חשוב. אבל תדבר גם ביטחון פנימי. רווחה, בריאות, כלכלה וחינוך. אל תשכח את החינוך, ולא כסיסמה. כי בסוף זה חלק מיסודות הליבה והעמודי תווך הכי גדולים שיש למדינה. נתונים מראים, כל המחקרים, כל דולר שתשקיע בגיל הרך, בגילאים הקטנים, זה רווח של 7.5 דולר למדינה ככלכלה בעתיד. אז למה לא לעשות את זה?
כן. וואו, וואו, כמה אפשר לדבר איתך על הנושא הזה, ונשמע מרתק. מורדקל, את יודעת שיש אירוויזיון בשבוע הבא?
בטח, יובל שלנו.
שמעת שיובל רפאל ריגשה הרבה מאוד אנשים, היא עלתה לבמה לאיזה אימון ראשוני כזה, אני יש לי תחושה טובה לגביה.
איך אומרים, תפו, 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 בוא לא נפתח פה.
כי
אנחנו יודעים מה קורה באירוויזיון. הסקרים טובים, הבחורה הזאת, זה פשוט, אגב, זה הנוער, זה הדור העתיד שאנחנו מדברים עליו.
עדיין.
העוצמה והגדולה.
כן.
אבל אנחנו נאחל לה בהצלחה. אני חושבת שהיא נציגה ראויה. היא הוכיחה, היא ילדה שלא הייתה על הבמה עד לפני חצי שנה, והיא עושה שם בית ספר לעולם. ואתה יודע, היא אמרה משפט לפני שהיא עלתה למטוס, וזה היה מדהים. היא אמרה, עצם זה שאני בכלל עולה למטוס, זה כבר הניצחון שלי.
נכון.
אבל עכשיו הגיע הזמן להביא את הניצחון ואת הכבוד לישראל, ואנחנו מאחלים לה בהצלחה. ואני אומרת שלפעמים הכוכבים מסתדרים.
כן.
והגיע הזמן שלנו.
ויש כוכב אחד לאירוויזיון שהופיע בשנת 1982, וקוראים לו אבי טולדנו.
וואו.
את זוכרת איזה שיר?
לא.
הורה?
נעים, נעים, נעים.
אז בוא נשמע את הורה, ונאחל ליובל רפאל.
אתה אומר לעשות הכנה לאירוויזיון.
בהצלחה.
בהצלחה.
שם פרדס ורוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד ניסה הערפל בעמק בין הסליחה והטעם וגם ההורה ההיא עם ההי הורה עוד עולה הורה לא נתן וגם ההורה ההיא עם ההי שירה ומנה ליבי לעולם עוד שתים עננים על בתי העיר והים מלטף את החול ועוד נשמע איך תיבעות כואב לו זמר ישן ומחון וגם הורה ההיא עם ההי הורה לא נולד הורה לא נדון וגם הורה ההיא עם ההי שירה ומלא ליבי לעולם לי 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 לי
שנים עתידי אני אומר השנים